עכשיו, ענה דודוב, אודי סגל וטל אברהם.
חזרנו, אודי, נגיד שלום לעורך הדין עידן קליימן, שהוא יו"ר ארגון נכי צה"ל. שלום עידן.
שלום,
ענת אודי. שמע, יש אתגר גדול מאוד בקליטת 600 נכי צה"ל והלומי קרב, והערכות לאלפים נוספים שלא יהיו, אבל זה קורה. אנחנו יודעים שפרקטית זה קורה לצערנו, לאחר הכניסה הקרקעית. אתה בעצמך פצוע, נפצעת בעזה ב-92. איך נערכים לזה?
אנחנו נערכים בכמה כיוונים. יש לנו גם היערכות פנימה וגם היערכות החוצה. כלומר, פנימה, אנחנו, קודם כל, אנחנו יודעים היום על מעל 1,500 פצועים, אנחנו לא יודעים כמה הם יוכרו כנכי צה"ל, אבל לפני שאני עונה לך על זה, אני רק רוצה להגיד לך, המאזינים, שיש לנו 10 נכי צה"ל שנהרגו בלחימה או נרצחו, יש לנו נכי צה"ל חטוף אחד, ויש לנו 14 בנים או נכדים שנרצחו או נהרגו בלחימה. ואנחנו כמובן היינו בכל הלוויות ובניחומי האבלים. כאשר פרצה הלחימה, בטווח הקצר אנחנו מיד פתחנו את החמ"ל שלנו, פתחנו קו סיוע מיוחד שפועל 24 שעות לטובת סיוע חברים, שכמובן היה להם החמרת מצב. הקו שלנו מאויש על ידי מתנדבים לחברי ארגון, גם פינינו מעל 150 משפחות של חברי ארגון מעוטף עזה, ואנחנו פועלים כל הזמן לעשות טלפונים כמה שיותר לכל החברים. לגבי הערכות לפצועים החדשים, הערכות היא כבר עכשיו, אם בדרך כלל בלחימה אנחנו מחכים, כולם אומרים, טוב, בוא נחכה שתסתיים הלחימה ואז נקלוט את הפצועים, אז לא, מכיוון שיש פה מעל 1,500 פצועים שמאות רבות מהם כבר שוחררו, זה בדיוק הזמן הכי קריטי, לתפוס אותם ולא לתת להם להיות בבית לבד עם הפציעה, ולכן כבר מהיום מתחילים להיכנס פצועים חדשים לבתי הלוחם, לקבל טיפולי פיזיותרפיה וטיפולים בחדר הכושר. מעבר לזה, הקמנו מיד ניהול מערך מתנדבים, אנחנו מגיעים לכל בתי החולים לבקר את הפצועים, ולחלק להם את כל הערכות שלנו, כמובן אנחנו מחבקים ובוכים יחד איתם, ומעבר לזה, בטווח היותר ארוך, אנחנו מייצים את התוכנית של השלמת בית הלוחם אשדוד, וכנראה שאנחנו נפתח מחדש את בית קיי, שהיה בעבר בית הערכה וסגרנו אותו, וכנראה נהפוך אותו כרגע ברגעים האלה שאנחנו מדברים, עובדי הארגון מגיעים לשם כדי לעשות הערכת מצב למה צריך לעשות כדי להשמיש אותו מתחדש. מה שאתם אמרתם, רק למשפט אחד, זה לא רק כמות הפצועים האדירה, אנחנו נערכים לכמות פצועים של יום כיפור. זה לא רק הפציעה שלהם, זה גם העצימות של הפוסט-טראומה. אנחנו קיבלנו דיווחים שאנשים ראו שם דברים נוראים, לא צריך להרחיב, אתה יהודי היית שם, שידרת משם. ומדובר על חיילים קרביים שראו דברים מאוד מאוד קשים, ואנחנו מגייסים כבר עכשיו עוד 4 רכזים שמתמחים בפוסט טראומה, ואנחנו מבינים שאנחנו נכנסים פה למשהו חדש אחר לגמרי.
אני רוצה לשאול אותך, עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, תראה, אנחנו מכירים הרבה זמן ואתה עשית פה מאבק מאוד מאוד גדול שהוביל בסוף לרפורמת נפש אחת ששינתה רגע את היחס באגף השיקום במשרד הביטחון. אתה מרגיש שהשינוי שנעשה הוא מספיק כדי לאפשר טיפול שונה וטוב יותר בנכים החדשים שלצערנו הצטרפו לארגון שלך, באנשים שסובלים פוסט טראומה? האם אתה מרגיש שהנגישות שלכם והמשאבים שלכם היום היא שונה ממה שהיה לפני הרפורמה הזו?
שאלה מצוינת. קודם כל, הרפורמה לצערי הרב לא הושלמה, כי מדובר על עוד 4 פרקים שם גם הולכת לחקיקה, אבל זה כבר באמת אחרי המלחמה, כרגע סיים את זה בצד. מצד אחד, אני מאוד מברך את אגף שיקום, שאגב, תחת אותה רוח של רפורמת נפש אחת, כבר יצא במהלך לאישור כל הנכויות בבתי החולים, הוא קיצר את כל הבירוקרטיה, לא היה צריך להגיש תפסים, אלא זה ישר עבר מהבתי חולים לאגף השיקום, שמיד אישר את ההכרה והטיפול הרפואי והתגמולים שצריכים לתת. מצד שני, אני מאוד מודאג מהיכולת של אגף שיקום לקלוט את כל הפצועות והפצועים החדשים, ולספק להם את המענה הראוי.
כמה אנשים הכל עובדים באגף?
בדיוק. יש בסך הכל כרגע 171 עובדים באגף שיקום, על 60,000 נכים מוכרים, שאנחנו יודעים שהם נדרשים למשאבים הרבה יותר, ועכשיו כשנוספו האלפים הנוספים, אז ברור לי שעוד יותר יצטמצם הכוח.
זה בלתי אפשרי. אז מה אתה עושה?
זה בלתי אפשרי. לכן הקריאה הראשונה של ממשלת ישראל הייתה לאשר מיד עוד 100 תקנים, ואנחנו עובדים בניגוד לעבר, עכשיו אגף השיקום וארגון נכי צה"ל עובד יחד לקלוט את הפצועים ולהשלים אחד את השני, אבל בשלב השני, בדיוק לפי מה שאודי ציין, הם צריכים להיכנס לשגרה של טיפול וקליטה, ואם אנחנו מצליחים עכשיו לקלוט תחת המלחמה את מה שקורה פה, אנחנו לא נוכל לטפל בהם ביום יום, במסה הזאת עם כמות עובדים כזו נמוכה. אז אנחנו כבר עובדים על זה מול משרד הביטחון ומול משרד האוצר, חייבים...
ואתה חושב שתהיה לכם תשובה?
אני חושב שכדאי שתהיה תשובה, מכיוון שלא חושב שעם ישראל יסלח...
כדאי זה כולנו מבינים, השאלה אם בתפקוד היום של משרדי הממשלה השונים, אנחנו רואים איך זה לא עובד, אתה מצפה, אתה יכול לצפות, אבל מה תקבל?
התפקוד שלי ביום הוא מול משרד הביטחון, ואני עובד מול מנכ״ל משרד הביטחון ומול ראש אגף שיקום, והם נותנים לי את המענה. פה מדובר במשהו חדש לגמרי, גם בכמות המספרים וגם בעצימות של הנכויות, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רגשית. אני כבר עשיתי סיור בתל השומר, דיברתי, אני קורא להם הראיות, כי פשוט דיברתי שם לוחמי אמ"ן של 013 גולני וגבעתי, חבר'ה באמת מהמדהימים שיש לנו, וכדאי מאוד שהמדינה תדע להוקיר אותם, מכיוון שיש פה ברית דמים מאוד מאוד ברורה בין המדינה ללוחמים שלה, והמדינה אחראית לשיקום של החברים האלה, ועל המדינה להקצות כל המשאבים הנדרשים כדי לקיים את החוזה הזה, זה לא משהו מובן מאליו בכלל.
כן, החוזה הזה בכלל מאותגר. צריך לומר שלך, אתה נפצעת בעזה, כקצין בגבעתי,
נכון.
אז אתה שב על כיסא גלגלים, אז אתה מכיר את זה, שוב, לצערך גם באופן אישי, אתה מרגיש שמהמקום האישי שלך אתה מצליח להבין מה קרה שם?
מאוד מוזר לי. אני נפצעתי בהתקלות עם חבלים ב-1992, נובמבר 92, כשלא היו 3/4 מהאמצעים האלקטרונים שקיימים היום, ואני זוכר שעל כל נגיעה ועל כל רעש היינו קופצים פלוגות וגדודים. לא מצליח להבין, אבל נחכה כמו כל עם ישראל לתחקיר, אבל כרגע הדבר החשוב הוא לעמוד מאחורי צה"ל, לחזק את כוחות הביטחון, להגיד לצה"ל שאנחנו בארגון נכי צה"ל נכנסים מתחת לאלונקה, מצדיעים להם, אנחנו נטפל בפצועים, אמרות כל מה שאמרנו כרגע, אודי, שיהיה הכי ברור בעולם. ארגון נכי צה"ל יעמוד ביעד הזה, ישקם את האנשים, נגייס כמה אנשים שצריך, ונחזיר את החבר'ה לחיות מחדש עם הפציעה ועם הקשיים.
עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, תודה רבה שדיברת
בהצלחה,
איתנו, והרבה עידן. בהצלחה, יש לכם עבודה מאוד קשה, ותודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
מצטרפת אלינו אודי קרן אייבס אוחנה, שאני מכירה באופן אישי, ואני מדברת איתה הרבה פה בהזדמנות.